ונתחיל את ההקלטה עכשיו.
אתה לא רוצה לדבר על מה אנחנו רוצים לעשות?
לא, קודם כל, אני רוצה שתתלהב מהמכשיר החדש. קוראים לו זום H2. אני אגיד לך מה קרה, הייתי בארץ, קיבלתי מראם את ה-H1, שהוא חצי בגודל.
אוקיי.
והוא חצי באיכות, ועד שלמדתי להשתמש בו, כבר חזרנו לפה, והייתי צריך להחזיר לו אותו, אבל אמרתי, יש לזה המון המון פוטנציאל. זה אחלה של מכשיר, אז קניתי את ה-H2, הוא עולה בסך הכל $130 ב-B&H, בעזרת השם, שזה אתר שלא עובד בשבת, אתה יודע?
באמת? זה ניו יורק, לא?
B&H פוטו, האתר שלהם לא עובד בשבת.
אתה יכול להזמין לפה מניו יורק?
כן, ואין לך מס.
אוקיי.
בניגוד לכל הדברים, יצא $130 זה כולל משלוח, או $135. אחלה של דבר, אני אסגור את המדיח שלא יעשה לנו רעשי רקע. ואיתנו נמצא רון.
שלום.
רגע, אני חזרתי לפתוח את המדיח. רון סוקולובסקי, שלום לך.
שלום.
אנחנו פה בשביל לדבר על שחמל.
חשמל?
חשמל.
אוקיי.
כי נגיד לך, היה לנו האקתון השבוע בעבודה.
אוקיי.
תחילת השבוע. ואני לא מבין כלום. היה הארדוור האקתון. ואני כל כך לא מבין כלום, שלא נעים לי כבר לשאול. אז אמרתי, בוא נתחיל מהבסיס, כי בכל זאת הבסיס, אני זוכר משהו מהתיכון, אבל לא נעים לי, אני לא יודע מה, אני יודע מה זה הספק, אני יודע מה זה, אני חושב שאני יודע. אני יודע מה זה מתח, אני לא זוכר בדיוק מה ההבדל ביניהם, ואני זוכר שהם מתרגמים את זה על ידי התנגדות.
כן.
נכון?
כן.
אז בוא נתחיל מההתחלה, מה אתה יודע לספר לי? אז, רגע, אז... אתה מתעסק בחומרה כל הזמן, נכון?
אני מתעסק באלגוריתמים, אבל למדתי לפני 15 שנה פיזיקה 1 ו-2, וכששאלת אותי על חשמל, זה פתאום הדליק אותי, ועשיתי רפרש כזה, מצאתי אתר של MIT, שיש שם איזה פרופסור שהטריד מינית, אז הזרקו אותו, אבל העלו את הסרטים שלו לאתר, והוא פשוט מסביר פנטסטי.
איך קוראים לו?
וולטר לוין.
וולטר לוין.
ואני חייב להגיד לך שזה הדבר, אצלי, אני לא מבין גדול בכלל בפיזיקה, אבל זה הדבר שהכי קרוב לדעת אצלי.
זאת אומרת,
העובדה ש... תראה, זה לא שאתה לא מבין, זה שאף אחד לא מבין. אנחנו לא מבינים מה זה חשמל. אנחנו יודעים להסביר, אנחנו יודעים לצפות כל מיני תופעות. יש, זה אחד התחומים בפיזיקה שהכי סגור מבחינת נוסחאות, יודעים, בין השאר בגלל זה, התחום הזה כוח פרח, וכל ה, אתה יודע, אופטיקה ואלקטרוניקה ומחשבים, והכל התפתח על זה, אבל בסוף יש פה תופעת טבע שאין לנו הסבר עליה, וזה, זה, כמו שגרביטציה, אנחנו יודעים לתאר מה קורה, אבל אנחנו לא יודעים להבין בדיוק למה זה קורה, אבל חשמל זה הסיבה שהתאים שלך מחוברים אחד לשני, ושכל המולקולות מחוברות, ושהאטום, האלקטרונים והפרוטונים נשארים ביחד. ו...
אני אעשה מה שאני תמיד עושה כשאני לא מבין משהו, אני ישר אסוג להומור.
אוקיי.
Okay. אחד בא לחשמלאי ואומר לו, אני רוצה לחשמל את אשתי. אז הוא אומר לו, בכמה וט? אז הוא אומר לו, בוט אחת. אוקיי, סתם. בסדר. אז בוא נתחיל, מה זה חשמל?
גם לי יש בדיחה מפגעת, אבל אני אשמור אותה לסוף.
לא, תן אותה עכשיו.
עכשיו?
עכשיו, עכשיו.
אש, הולך ל... הולך לרופא אפוזן גאון.
כן.
הרופא אומר לו, כן, אש, איך אפשר לעזור לך? אש אומר לו, תראה דוקטור, אני לא יודע איפה להתחיל בכלל, יש לי מיגרנות, כואב לי הראש, ניסיתי כל מיני תרופות, שום דבר לא עוזר. מתעורר בלילה, אני חושב אולי זה קשור, אני מתעורר בלילה, יש לי סיוטים, אני נזכר במלחמה, ואתה יודע, עם אשתי זה כבר לא אותו דבר, אני לא אומרת כלום, אבל אני יודע, אני מרגיש שזה פשוט, זה כבר לא זה. בעבודה יש לי בוס חדש, והוא עושה לי מייקרו-מנג'מנט, וזה פשוט, אני לא יודע איך התמודד עם כל הדברים האלה, והרופא אומר לו, תראה, זה נשמע לי שאתה צריך פסיכיאטר, למה באת אליי? אני רופא אף אוזן גרון, כי האור היה דלוק.
יש לי מלא בדיחות רופאים. אני אתן לך, אתה יודע, בוא נעשה סשן קטן של בדיחות רופאים ונחזור לך.
תוציא את זה מהמערכת.
כן, כן, כן. אתה יודע, איזה פסיכיאטר אחד יושב בחדר, פתאום נכנס את העוזרת, ואומרת לו, הגיע לכאן מישהו שטוען שהוא רואה ואינו נראה. אז הפסיכיאטר אומר לו, תגידי לו שאני לא יכול לראות אותו עכשיו. אה? אבל יש לי... יש לי סדרה של בדיחות על רופאים. עוד שתיים קטנות, ואנחנו נחזור לחשמל, בסדר? לא עכשיו, זה, תכנונו כאן לדבר על חשמל. מאיפה רציתי להתחיל? אחד בא לרופא ואומר לו, דוקטור, תשמע, אני כל הזמן מפליץ. המזל הגדול הוא שזה נודים בלי ריח ובלי קול, אבל זה מביך אותי בפני עצמי. אז הרופא אמר לו, טוב, אנחנו נטפל בזה. נתן לו כדורים. אמר לו, תבוא אליי מחר, תגיד לי מה זה עשה. הוא מגיע אליו יום אחרי זה, עושה לו, דוקטור, אני לא יודע מה עשית לי, אבל הנודים שלי עכשיו מסריחים בטירוף, עדיין אין קול, אבל מסריחים בטירוף. הוא אומר, טוב, גמרנו את הבעיה של הסינוסים, עכשיו נטפל בבעיה של השמיעה. לא? אוקיי, עוד בדיחה אחת אחרונה על רופאים. יש לי עוד שתיים.
אפשר לסיים בזה.
אפשר לסיים בזה. עוד בדיחה אחת, עוד שתי בדיחות על רופאים. אחד בא לרופא ואומר לו, דוקטור, תשמע, אשתי, אני, כמה שאני אוהב אותה, היא לא שמעת שום דבר. אומר לו, כמה, מה, מאחד עד עשר, כמה היא לא שמעת? אומר לו, איך אני יודע? הוא אומר ככה, תעמוד מאחוריה, בלי שהיא רואה, ותתחיל לשאול אותה איזה שאלה או משהו כזה, ותגיד לי, מתי מסתובבת ועונה לך. הקיצר, אשתו עומדת במטבח, מבשלת, הוא עומד מאחוריה, אתה יודע, זה 10 מטר, ואומר לה, תגידי, מה יש לצהריים? שום תשובה, שום כלום. מתקדם ככה ל5 מטר, אומר לה, תגידי, מה יש לצהריים? שום דבר, כלום. ניגש מטר מאחוריה ואומר לי, תגידי, מה יש לצהריים? מסתובבת אליו ואומרת לו, פעם שלישית אני אומר לך, שניצל וצ'יפס. אחד אחרון? שאני אפתח את
זה. זה כבר לא משנה, אין אף אחד כבר שנשאר.
לא, למה, אתה יודע מה, מה אכפת לי? אני אתן אחד אחרון, ואחרי זה מבטיח שאנחנו נחזור לחשמל.
אחרון אחרון, אוקיי.
אחרון אחרון, כן. איזה זוג, אני חושב שסיפרתי את זה באחד ה... לא משנה. איזה זוג עומד, אתה יודע, על איזה קרוז, עומד ליד הגדר של האונייה, איך זה נקרא גדר?
סיפון.
הסיפון, ומסתכל על השקיעה, והם בוכים, בוכים, בוכים. אחד הנוסעים ניגש אליהם ואומר, תראו, אני לא נעים לי לשאול, אבל הכל בסדר? אז אמרו לו, כן, האמת, הכל כל כך נפלא, שפשוט כואב לנו הלב. הוא אומר להם, למה? אמרתי, שמע, לפני 18 שנה נולד לנו תינוק, אבל הוא היה פגום. למעשה כל מה שנולדנו לו זה ראש, בלי גוף, בלי כלום, רק ראש. 18 שנה אנחנו מגדלים אותו ודואגים לו, ולמעשה זה פעם ראשונה שהשארנו אותו לבד בבית עם עזרה, ואנחנו יוצאים ליהנות, ואז אנחנו עומדים פה, מסתכלים על השקיעה, והכל כל כך יפה, וזה כל כך כואב לנו הלב, שהתחלנו לבכות, ואנחנו לא יודעים, זה עושר ועצב והכל, והוא מתחיל לבכות יחד איתם, הבחור. אז הוא אומר לנו, תקשיבו, הסיפורכם נגע לליבי, אבל מזלכם הגדול הוא, שאני מנתח המוח הנוירוכירורג הכי טוב שיש בעולם, ואני כל כך התרגשתי מהסיפור שאני הניתוח שאני מתמחה בו, שזה השתלת ראש, אני מוכן לבצע אותו עבור הבן שלכם בחינם. סעו תביאו אותו. והם בהתרגשות מטורפת, הם מזמינים מסוק, והמסוק נוחת באונייה ולוקח אותם, והם לוקחים רכבת, מגיעים הביתה, פותחים את הדלת ואומרים לבן שלהם, תקשיב, יש לנו בשבילך הפתעה. אז הוא אומר להם, בטח כובע. חשמל. אתה רוצה לשתות משהו?
כן.
אתה יכול לדבר על חשמל?
אני אדבר, תעשה משהו.
כן.
אני אסתבר לך משהו שהוא נורא מוזר בעיניי.
אוקיי.
לגבי חשמל.
כן.
עכשיו אנחנו בסניבל, נכון?
כן.
יש פה בכל העיר חשמל, העיר מחוברת לחשמל.
נכון.
בסוף, יש כמה קונצים בדרך, אבל בסוף זה אוסף של צינורות נחושת שמחוברים מתחנת כוח עד לפה. בתחנת כוח, אני לא יודע איזה תחנת כוח יש פה, אבל נניח שנייה שזה גנרטור רגיל, יש גלגל שמסתובב. הגלגל הוא, ועכשיו בכל האנשים בעיר יחברו לשקע מקדחות או מברשות שיניים או משהו שמסתובב. אם הגלגל הוא יסתובב, כל המכשירים יסתובבו. תפסיק את הגלגל הוא, כולם מפסיקים.
זה בהכרח, עכשיו אתה סתם אומר גלגל?
יש טורבינה עם גנרטור, בסוף כל הקונט שם, אתה משחק עם השדה המגנטי בזמן, זאת אומרת, אתה מסובב, יש רוטור וסטרדור, אתה מסובב מגנט ליד מוליך, או מוליך ליד מגנט, או מזיז אותו. אם עכשיו אתה תיקח פה מגנט, תיקח חוט מברזל, תיקח חוט נחושת, תעביר אותו בתוך המגנט. חיים.
חיים.
מה זה?
זה סנגריה.
אה, נחמן.
נכון?
כן.
אני אגיד לך איפה
לקנות. מקוסקו?
לא.
לא מקוסקו.
World Cost Plus. Cost World Plus. World Cost Plus. אחד מהם שנמצא באל קמינו. כמה שזה טעים, זה בסך הכל, זה 4 או 8 דולר, תלוי במבצעים שלהם. אבל זה מרגיש כמו 12 דולר.
לפחות. 11.90. אז אני אומר, תחשב תיקח חוט נחושת. בלי שבנית צ'יפ, בלי שיש שם שנאי, בלי בטריות, בלי כלום. חוט נחושת, מעביר אותו בתוך מגנט, תחבר את זה למד מתח, אתה תראה שם התנועה.
אוקיי.
זה משהו שמוסבר במשוואות מקסוול, שמקסוול, ג'יימס קלארק, מקסוול סגר את זה בערך לפני 150 שנה, אחת התורות הסדורות ומסבירות את התופעות, וקשורות להרבה תחומים בהנדסה ושבחיי היום יום, אבל להגיד למה זה קורה, זה דבר מאוד קשה. זאת אומרת, למה שבכלל, הרי יש מטענים, נכון? ויש מטען חיובי ושלילי, הם נמשכים, אם הם באותו סימן הם נדחים.
אנחנו מדלקים כאילו, אני מרגיש שכאילו דילגנו על משהו.
על מה דילגנו?
מה זה חשמל? מה זה חשמל? אני לוקח בטריה. בוא נתחיל מהרדה, אני לוקח בטריה. אני לוקח נורה, כמו שהיינו קטנים. לוקח שתי חתיכות מתכת, חוט או משהו כזה, שם על הנורה במקומות הנכונים, והנורה נדלקת.
אוקיי, יש זרם של אלקטרונים?
כן.
שנוצר בגלל הפרש פוטנציאלים, או בגלל מתח. עכשיו, למה זה קרה?
מה יש בתוך הבטריה?
יש שני חלקים לבטריה, ובאחד יש לו מטען חיובי, ובאחד יש מטען שלילי. אתה יכול לשאול כי יש שתי בריכות.
אוקיי.
בהתחלה התחילו עם, אתה יודע, עם אבץ ונחושת, באוטו יש לך לד אסיד, היום יש...
ניקל קדמיום, זה הסיפור?
כל שני חומרים שאחד מהם הצלחת...
כשאני קונה בטריית ניקל קדמיום, עכשיו סגרת לי פינה, כשאני קונה בטריית ניקל קדמיום, זה אומר שבאחד מהם יש מטען חיובי ובאחד מטען שלילי?
כן.
אוקיי.
עכשיו, זה כמו... תחשוב שנייה על מעגל של מים. בוא נעשה אנלוגיה למים.
אוקיי.
תחשוב שיש לי משאבה. והיא מעלה המים למעלה, יוצרת הפרש פוטנציאל. כן. מה זה פוטנציאל? זה היכולת, כן, לעשות עם זה עבודה. מים שאתה יודע שירצו תמיד ללכת מלמעלה למטה. אז בשביל להעלות אותם חזרה למעלה, צריך איזשהו משאבה, לעשות משהו שהוא לא טבעי, אתה צריך להשקיע אנרגיה. גם אותו מפל של מטענים, מהצד של הפלוס של הבטריה לצד של המינוס של המטריה, הוא משהו שדומה למשאבה הזאת. מה שהגנרטור בחברת חשמל, מה שהוא עושה, זה כל הזמן שואב, לצורך העניין, שואב מטענים.
מייצר הפרשי פוטנציאל.
נכון, שזה מתח. הפרש פוטנציאל זה מתח. הפרש פוטנציאל חשמלי זה מתח. הזרם, שזה המשתנה השני בחשמל, זה פשוט זרימה של אלקטרונים. וזה כמו אנלוגי לזרימה של מים בצינור. אז אם תחשוב
על אותו
מעגל מים, אז יש שתי דרכים, יש שתי דרכים שאתה יכול ליצור את הזרימה הזאת בצינור. או שיש לך הפרש פוטנציאלים על ידי גובה, או שיצרת הפרש לחצים. זאת אומרת, אני מחבר את כמו המחבא אש, יש לו זרנוק, הוא יוצר שם לחץ כל כך גבוה, שהוא יכול ליצור אותו על ידי זה שיש הפרש גבעים, או על ידי מנוע, משהו. יוצא מצב של זרימה. עכשיו, הזרימה היא בתוך צינור. ככל שהצינור יש לו קוטר יותר גדול, אפשר להזרים יותר מים. אז אם יש לך מספיק לחץ, בסוף יכול להיות שאתה מוגבל על ידי ההתנגדות של הצינור להעברה של מים.
רגע, 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 רגע. אם אנחנו כבר מדברים על העובי של הצינור. לא, זה לא הייתה בדיחה.
אוקיי.
כמה שהצינור יותר דק, המים יוצאים בשפריץ יותר חזק, לא? נכון? אבל... כשאני סוגר עם האצבע את הקצה של הצינור.
נכון.
רגע, וזה קשור להתנגדות.
אבל הזרם יותר קטן, דווקא.
הזרם יותר קטן,
כי בסוף הזרם זה כמה חלקיקים עוברים.
אוקיי.
זה שטף של חלקיקים. במים זה מולקולות מים, ובחשמל זה אלקטרונים שעוברים. מה שקורה בחשמל זה שיש הצינור שלך, זה חוט מוליך, בדרך כלל נחושת. מוליך הוא חומר שהוא יודע להעביר אלקטרונים ממולקולה אחת לשנייה, והאלקטרונים יודעים לזרום שם, וכמה שיהיה יותר עווה הנחושת, תוכל להעביר שם יותר זרם. כמה שהוא יותר ארוך, יש לך יותר התנגדות דווקא. אז היית רוצה צינור עווה וקצר, עדיף על ארוך ודק. בסדר, זה נכון במים וזה נכון בחשמל.
אז מאיפה מגיע החום? הרי...
אוקיי, אז התנגדות בעצם זה, כן, אנרגיה אף פעם לא הולכת לאיבוד. כן, אם היה דק של פיזיקה, אז חוק שימור אנרגיה כנראה אחד מעשרת הדיברות, וזה צריך להפוך לאיפשהו. אז אם אתה מניע איזשהו משהו, זה כמו שאתה נופל, יש לך אנרגיה בעצמה, אתה נופל מארבע קומות לרצפה, בסוף זה צריך להפוך למשהו אחר. אז חלק מהאנרגיה שעוברת לך את העצמות, חלק יכול לעבור לחום. כן, משהו בזה שאתה הופך את הגובה שלך למהירות, אתה מקבל תאוצה כל הזמן, עד שבסוף אתה נתקע ברצפה, זה איפשהו, אנרגיה לא יכולה ללכת לאיבוד, היא חייבת לעבור גלגול למשהו אחר. ובחשמל, כשאתה מעביר בחוט דק הרבה מאוד זרם, אז בגלל התנגדות של החוט, אז יש, באמת יש התחממות.
כמה שהחוט יותר רווה, הוא יתחמם פחות?
כן, ויוכל להעביר יותר, ופחות תפסיד, נכון שתחשוב על זה כמו... כאילו יש לי עכשיו, אתה יודע שהמים מפה מגיעים, מחלק מהאזורים פה מגיעים מיוסמתי.
Okay.
ויש מערכת למה של בריכות באמצע עם צינורות שביניהם. אז בכל אחד מהם ניצלת את הפרש הגבעים לבריכה הבאה, אבל הפסדת חלק מהמתח, הפסדת חלק מהאנרגיה הפוטנציאלית. אז ככל שחוט הוא יותר דק ואורך ויש לה התנגדות, ייפול מתח על החוט. זאת אומרת, שאיבדת חלק מהמתח המקורי, זאת אומרת, אם אתה מחבר עכשיו נורה לבטריה, חלק מהמתח נופל על החוט, וחלק נופל על הנורה עצמה. בנורה יש חוט מוליך מיוחד.
חוט להט.
יש חוט להט, שכשהוא, בנורת להט, יש חוט להט, שכשהוא מתחמם, אז הוא פולט קרינה. כשחומר, שזה תופעה מהם בפני עצמה, כן? זה כבר קשור גם לקוונטים ו... אפקט פוטואלקטרי, אבל, אבל יש שם הרבה מאוד תופעות מוזרות שאני ככל שאני חושב עליהן לפעמים ויוצא להתעסק בעבודה עם חשמל ועם אופטיקה ויש הרבה נושאים שאני מצאת עצמי שאני בסופו של דבר מסתכל ואומר אני לא מבין, אני לא יודע אם אי פעם מישהו יבין.
אוקיי, עכשיו עוד שאלה מטומטמת.
כן.
מה זה לד לכל הרוחות? ולמה לד הרבה יותר, למה לד עובד?
אוקיי, לד זה בדיוק האפקט הפוטואלקטרי, אבל... לד, אלברט איינשטיין ב-1905, היה לו את השנה הפילית, אנוס מירביליץ, ואחד, הוא קיבל פרס נובל, הדבר שנקרא האפקט על הפוטואלקטרי, שגם גרם לנו להבין הרבה מאוד מהתופעות הקוונטיות בטבע. יש דיודות, דיודה זה כמו אם היה לנו מעגל מים, אז אפשר לשים שסתום, זאת אומרת שהמים יודעים לעבור לכיוון אחד, בכיוון השני יעצרו. וזה שימושי, דיודות השתמשו לכל מיני דברים, אפשר לדאוג שמים יזרמו רק בכיוון אחד, גם זרם יזרום בכיוון אחד. על בסיס זה אפשר גם לבנות הרבה מאוד לוגיקה, דיודות זה הבסיס לכל ה... כן, לשערים לוגיים, אבל לטרנזיסטורים. מצאו שיש שני סוגים של דיודות, שאם אתה שם אותם בקונסטלציה מסוימת, אז אחת מהן יודעת לפלוט אור, שזה LED, Light Emitting Diode, זאת אומרת דיודה שיודעת לפלוט אור, אתה מעביר בזרם, והיא מוציאה אור בתדר מסוים, ויש את ה... וזה מה שקיים בכל מסך מחשב מודרני או מסך טלפון.
או כל מנורות מודרניות.
כן, חלקה. והחלק השני, זאת אומרת, ההפוך שלו, זה יש פוטודיודה, שזה מה שיש למשל בחיישן של המצלמה, שיודע בעצם, אפשר להגיד, לספור כמה פוטונים הגיעו. זאת אומרת, חלק מהפוטונים הולכים ו...
מייצרים אנרגיה.
ומשחררים אלקטרון. הם יצרו אנרגיה פוטנציאלית, הם שחררו אלקטרון, יצרו לאיזשהו זרם, וכמובן שיש שם הרבה אלקטרוניקה בשביל לגרום לדבר הזה להיות רגיש, אבל הכל 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 מתחיל בכוח, שהוא תופעת טבע, כן? חשמל זה תופעת טבע, זה קורה כשיש ברק, זה קורה כשחתול מתחכך בך והשערות צומרות, כי יש בהם פתאום מטען שדוחה, אז השערות דוחות אחת השנייה, וזה הכל נובע מ... מחוק קולון, כן? מהכוח החשמלי.
קולון?
קולון.
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 אוקיי.
שבא ואומר שאם יש שני מטענים, אז הם ימשכו או ידחו אחד השני, זאת אומרת, אם הם במטען שונה אז הם ימשכו, ואם הם סימן זהה אז הם ידחו אחד השני, וזה איזשהו קבוע, כפול המטען של האחד, כפול המטען של השני, חלקי המרחק בריבוע. אני חייב לשתף אותך, שקרה לי משהו בשנה א' באוניברסיטה לפני 15 שנה, לדעתי קורה להרבה אנשים. אתה בסמסטר א' לומד את פיזיקה 1, יש שם מכניקה, לומד על גרביטציה. בגרביטציה אתה רואה חוק שנראה אותו דבר כמו חוק אולון, רק שהמשמעות של כל אות היא אחרת. כוח הכבידה. שאומר שיש שתי מסות, הן מושכות אחד את השני, במסות אין עניין של מטען חיובי ושלילי, הן תמיד מושכות. אז יש לנו איזשהו קבוע גרביטציה, תאוצת הכובד, כפול המסה של הראשון, כפול המסה של השני, חלקי המרחק בריבוע. ואתה בא לפיזיקה 2, אתה רואה את החוק הזה, בשיעור הראשון פחות או יותר, ואתה ישר קופץ לך הרעיון הגאוני, את הראשון שחשב עליו, בוא נעשה אותו דבר, בוא נאחד את זה. וזה דבר שהרבה מהאנושות התעסקה איתו, בהצלחה כזאת ואחרת. יש כמה הבדלים, אבל בסוף זה, 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 זה מאוד מוזר, שזה, יש להם אותו פורמט, וגם בגלל ששניהם לפי המרחק בריבוע, אז אתה יכול להשוות ביניהם. זאת אומרת, אם אחד יותר חזק מהשני, אז הוא תמיד יותר חזק מהשני. כי שניהם מתנהגים אותו דבר לפי המרחק. ואפשר לקחת, נגיד, שני פרוטונים, שיש להם גם מסה וגם מטען, לשים אותם אחד על השני, ושוב, לא משנה באיזה מרחק. ויש לך ניחוש מי יותר חזק, הגרביטציה או חשמל?
חשמל? אחרת היינו מתפרקים, אחרת היינו מתפרקים לפי מה שאתה אומר.
יפה מאוד, בערך בפי מיליארד מיליארד. הרבה 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 יותר חזק, ואז נשאלת השאלה, אז למה אני בסוף נמשך לכדור הארץ ויש גרביטציה, ואני לא רק רואה את החשמל, אז התשובה היא ש כל האובייקטים הרגילים שאנחנו מכירים, כולל אנחנו, יש בהם פחות או יותר מטען ניטרלי. זאת אומרת, אותו כמות של אלקטרונים ופרוטונים יש בנו. אם לי ולך עכשיו היו נותנים עודף של 1% למשל, של אלקטרונים על פני הפרוטונים שיש לנו, אז הכוח התחייה בינינו היה יכול להזיז את מערכת השמש. זאת אומרת, זה היה משהו מאוד 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 חזק.
באמת?
כן. ואין בטבע הרבה מאוד מקומות של מטענים חופשיים ככה. אם יש, הם ישר נצמדים למשהו. כן, זה מה שמחזיק את האטום. האטום מרכזו גרעין חיובי, יש בו פרוטונים ויש בו חלקיקים ניטרליים, ויש סביבו עננת אלקטרונים שליליים שמסתובבים סביבו, ובמרחק מספיק גדול ממנו, הוא נראה לנו אותו דבר. זאת אומרת, שאתה מטר ממשהו, אתה מקליט?
מקליט, כן.
אז ההבדל אם אתה מרחק בין ה... יש שם, כן, מרחקים של כן, עשירית ננומטר, זה בערך רדיוס של אטום, אז המרחק, אם אני מטר ממנו, או מטר ועוד עשירית ננומטר, כן, הוא זניח. אז...
אני חושב שאיבדנו את כולם.
אתה חושב?
אני חושב שכן. בואו נחזור...
יש לי נטייה כזאת, כן.
בואו נחזור לבסיס.
אוקיי.
לבסיס.
את עצמי עניינתי אבל.
מה זה?
לא, תמשיך.
לא, זה מעניין, אבל אני חושב, אני מנסה לחבר את זה לבסיס, הנורה. בסדר?
אוקיי.
לא, דיברת על מגנט. זה אחד הדברים שאני זוכר. היה לנו איזה... באחד השיעורים לקחנו סליל,
כן.
לקחנו חוט, עשינו ממנו סליל,
נכון,
והפלנו דרכו מגנט.
דינמו, כן.
זה דינמו?
כן. זה חלק מה שמתואר במשוואות מקסוול, שאתה משנה שדה חשמלי, אתה יוצר זרם חשמלי, וההפך. ובכלל כל הקטע של... האמת שאין לי דרך טובה להסביר את הקשר בין שדה מגנטי לחשמלי, בלי להגיד משפטים מפגרים כמו שהשדה המגנטי זה הסתכלות... מקרה של תורת היחסות הפרטית, להסתכל ממערכת הייחוס של האלקטרונים, אבל זה פשוט תופעה שקשורה אחת לשנייה וקורית, אבל גדול במגנטים יש שני סוגים של מגנטים. יש מגנט סטטי ואלקטרומגנט. אמרנו שבחומר יש אותו מספר פחות או יותר של אלקטרונים ופרוטונים, אבל יכול להיות שהם כולם מסודרים בצורה מיוחדת. יש חומרים כמו ברזל, שהם פרומגנטים, שברמה, צריך שגם ברמה... של ממש האטומים, כולם יפנו את הטוסיק לאותו כיוון. זאת אומרת, לכולם יהיה מטען חיובי בצד אחד, כמו מיקרומגנט קטן ברמת האטום. ולא רק זה, הסידור הכימי בחומר צריך להיות כזה שכולם יהיו מסודרים גם ברמה הזאת באותו כיוון. ואם זה קורה, אז למרות שכל אחד מהם הוא קטן, יש פה אפקט מקרו ויש איזשהו שדה מגנטי סביבו, וזה משהו שאפשר להרגיש אותו ו... כן, ואפשר...
כאשר אני לוקח חתיכת ברזל פשוטה וחובט בה, היא מתמגנטת?
לא.
לא? איך אתה מייצר מגנט?
אז יש... אני לא בטוח, אבל אתה צריך למצוא דרך לסדר את הדברים בחומר. אני חושב שזה קשור לאיך אתה מקרר... נגיד, הייתי מחמם את הברזל, ואז אולי דואג שהוא יהיה מושרה בשדה מגנטי תוך כדי שאני מקרר אותו.
טוב, אני חושב שיעורי בית, אבל פעם הבאה, איך מייצרים מגנטים?
לא, אבל דרך יותר פשוטה לייצר מגנט זה לקחת מוליך ולהעביר בו זרם, ואז הוא נהיה אלקטרומגנט.
כן,
אבל חמר מוליך שאני מעביר בו זרם...
אבל יש לי מגנט על המקרר, אני בטוח שלא מעבירים בו זרם.
נכון, אז ייצרו אותו בצורה כזאת, בסך הכל יצרו דרך אימפלמנטציה, זאת אומרת, דרך מימושית, שבה יצרו שכל האטומים במגנט שקנית יהיו מסודרים באותו כיוון, או אחוז גדול מהם יהיו מסודרים באותו כיוון, וככה גם ברמת המקרו אתה מרגיש את ה... זאת אומרת, יש אפקט כיווני לשדה.
אוקיי. Okay. אז דיברנו על מגנט, דיברנו על חשמל, דיברנו על איך נוצר אור. מה ההבדל בין וט, אום ווולט?
אוקיי, אז בוא נחזור שנייה לבטריה...
ואמפר.
אוקיי.
ולמה אני יכול לשים את הלשון על בטריה מרובעת של 9 וולט, ואני מרגיש דגדוג? ואם אני אעשה אותו דבר על... זה קשור לאמפראז', נכון?
זה קשור להתנגדות של הלשון.
ואם אני אשים אותו דבר על 5.5 וולט של מחשב, אני אכתוב זרם.
אני חושב שזה קשור להתנגדות הפנימית שלו.
אוקיי.
אבל של שיש, כאילו יש, תחשוב על זה.
אל תשימו לשון על חיבור USB.
אוקיי, אז רציתי לדבר על יחידות, על אמפר ועל וולט ועל וט ועל אום. אז אנחנו מדברים על מתח וזרם. אני רק מזכיר למי שאיבד אותנו קודם, זרם זה ממש הזרימה של האלקטרונים בצינור, במוליך שלנו. ומתח זה אותו הפרש פוטנציאלים שיוצר את הזרימה הזאת. אז הזרם הזה, הוא נמדד באמפר. אמפר זה יחידה שהיא מקבילה לאלקטרונים לשנייה. עד כדי קבוע, יש שם איזה, אם אני לא טועה, 6 כפול 10 ב-18 אלקטרונים לשנייה, זה בערך אמפר. וולט זה יחידה של הפרש הפוטנציאלים. יש במעגל פשוט כזה, של, יש פה פשוט נגיד בטריה שמחוברת דרך עם חוט שיש לו התנגדות, אז יש חוק אום שקובע את היחס בין המתח לזרם, זאת אומרת עבור חוט עם התנגדות מסוימת, ההתנגדות היא היחס בין המתח לזרם.
אוקיי, אז אני אשאל אותך את השאלה הכי פשוטה. יש, אתה זוכר, היה לך, יש לך אייפד?
יש לי אייפד.
יש לך אייפד, יש לך אייפוד?
אין לי אייפוד.
אייפון?
כן.
כשאני משתמש במטען רגיל להטעין, עם המטען של האייפון, כשאני מנסה להתקין את האייפד, זה נורא לאט.
אוקיי, זה, עכשיו נדבר על קיבול של בטריה.
לא, למה? אבל יש חיבורים שאני מחבר, הקבל הוא אותו קבל, נכון? אבל יש איזו קופסה כזאת שמגיעה עם השקע כזה, שמגיעה עם האייפד, ואז הוא מתאים לי את האייפד יותר מהר. אבל החוט הוא אותו חוט.
הבנתי מה שאתה אומר. אז יש מעגלים חשמליים שונים, שבעצם בנויים להעברת, זאת אומרת, לא, החוט יכול להיות בנוי להעברה נגיד של 2 אמפר.
הבנתי, אז מה הקופסה הזו, הבוקסה הזאת שמתחברת לקיר, מייצרת לי לאייפד אמפראז' יותר גבוה.
זה לא, האמת שזה לא כל כך מדויק, כי זה טיפה יותר מסובך מזה.
לא ספציפית לאייפד.
הזרם שיש בחשמל הוא זרם חילופין.
כן.
זה זרם, זה משהו גם קצת מוזר להבין, זה זרם של סינוס, שלפעמים הוא בפלוס, לפעמים הוא במינוס.
אוקיי.
לעומת זאת, רוב המכשירים, כאלה, USB למשל, זה זרם ישיר. זאת אומרת, הוא לא הולך, זה לא כמו, הזרם חילופין זה כמו מטוטלת, שהולכת פעם ימינה ופעם שמאלה, ויש לה איזשהו סינוס ביניהם. והזרם ישיר זה פשוט אלקטרונים שהם לא מחליפים מהירות, הם הולכים תמיד לאותו כיוון. והחלק הזה בקיר, הדבר העיקרי שהוא עושה, זה ממיר את זה מאחד לשני.
אוקיי.
עכשיו, ספציפית המכשירים שאתה דיברת עליהם, כמו טאבלטים וסמארטפונים, יש להם בטריות שהם בעצם, ככל שהבטריה יותר גדולה, אז יותר קל לטעון אותם מהר בהתחלה. יש בחשמל יש עוד 2 רכיבים חוץ מנגד, שנושא את ההתנגדות. וזה בעצם תכונות של כל חומר שלכל החומרים יש 3. יש קיבול ויש השראה. אם נחזור לאנלוגיה של צינור מים, אז אתה יכול לחשוב על קיבול כהגמישות של הצינור עצמו. זאת אומרת, אם תיתן פולסים בצינור, אז חלקם ישוקחו ויעבו. זה מין מסנן כזה. אפשר לחשוב על התנגדות והקיבול ביחד בתור מסנן. ההשראה זה כמו האנרציה של המים. אבל מה שאני אנסה להגיד זה ש...
בלבלתי
אותך. פודקאסט זה לא בדיוק הדרך הכי טובה להעביר דברים
בפיזיקה. לא, תצייר כאן, תצייר.
בדיוק. אז זהו, אז קבל, הבטריה בעצם היא קבל גדול, אפשר לחשוב עליו ככה, שפשוט...
מתפרק לאט.
שמתפרק לאט, אז יש לו איזשהו פרופיל טעינה. מה שאני אומר זה שקל לך לטעון אותו ככל שהוא יותר ריק. זאת אומרת שבשעה הראשונה הוא יכול לטען 50%, ואחרי זה יצטרך עוד שעה בשביל עוד 25% ועוד שעה בשביל 12.5% וכולי. זאת אומרת, יש פה איזושהי תופעה אקספוננציאלית כזאת, שאתה, זה בעצם משוואת הפרשים. קל לך למלא ככל שמראש יש יותר מקום למטענים האלה.
אוקיי.
אני לא יודע אם אנחנו מצליחים
להעניין. לא, זה לא עונה לי לשאלה למה עם אותו קאבל,
אני לא רוצה, יש שם בפנים מערך שאני לא מכיר מה יש שם בפנים ספציפית, אבל יש דברים שאני, יש בק בוסט וארכיטקטורות שלמות שהמטרה שלנו לעשות את זה.
אז עשיתי טעות ששאלתי אותך על מוצרים של אפל, אבל...
לא, לא קשור לאפל, אני לא יודע מה קורה שם באפל, במתענים, אבל זה גם לא, אני רק אומר שיש שם הרבה מאוד טכנולוגיה, זה לא טריוויאלי להסביר, גם למהנדס חשמל שלא התמחה ספציפית בהמרות מתח ובמעגלים האלה.
אז אני אשאל אותך שאלה אחרת. אני לוקח בטריה של אוטו.
כן, מצבר.
כן. סוללה, מצבר של אוטו.
כן.
כמה אמפראז' יוצא מכזה דבר? 12 אמפר?
יש כל מיני, כן.
12 אמפר זה הרבה או מעט?
זאת אומרת, זה יכול להרוג אותך, אני יודע.
זה יכול להרוג אותי אם אני אגע בשתי אצבעות, באצבע פה ואצבע פה, על בטריה של אוטו. הרי בסרטים תמיד מראים
את החקירות. אני חושב שאתה תחתוך זץ, אני לא חושב שזה יהרוג אותך, אני חושב שאתה תחתוך זץ ותעוף אחורה. אם תחזיק את זה לאורך זמן, איכשהו משום מה, אני חושב שזה יכול לעשות לך הפרעה בלב.
אוקיי.
יש כמה תופעות שקורות שאתה מתחשמל. זה גם תלוי בתדר שזה קורה. דבר אחד, אתה יכול לכתוב קביעה באור.
אוקיי.
צריך להבין שחשמל דווקא לפעמים מסוכן כשאין מוליכות טובה. זאת אומרת, אם יש לי חוט בשקע בקיר והוא טיפה רופף, והמגע שם לא טוב, ויש שם אזור עם
ניצוצות.
אז יכול להיות ניצוצות, יכול להיות שזה כמו ברק, זה התפרקות כשקורית שיש הפרש פוטנציאל מאוד גדול על מרחק קטן. לעומת זאת גם יכול להיות שיש קצר, אם תיקח את הפלוס ואת המינוס ותחבר ביניהם, אז יזרום כל כך הרבה זרם, תמיד יש פתאום התנגדות נמוכה ומתח גבוה, אז הזרם יוצא מאוד מאוד גדול, מתחמם ומתיח שם את ה... וזה נשרף, משהו נשרף. עכשיו כשאנחנו כבני אדם, אנחנו תמיסת מלח בסך הכל, אנחנו, יש לנו מוליכות מסוימת.
מאוד אבסטרקטי.
כן, אגב, זה התזה שלי בתור שאני, הדרכים לחשמל אנשים בעצמות נמוכות, ולמדוד את האלקטרודות, וככה לנחש בפנים כמה ריאות שלהם רטובות, אנשים בצק הטריות, וכמה הלב שלהם מורחב. זה היה התזה שלי.
אוקיי.
זה נקרא אלקטריקל אימפדנס-טומוגרפי. אבל אחד הדברים שיכולים לקרות, זה הפרעה ללב שלנו. הלב שלנו, יש לו תאים מאוד מיוחדים, שהם מדברים אחד עם השני, והם מאוד מסונכנים, וכל התכווצות של הלב, הלב זה מין מסחטה כזאת, שיודעת להיסחט בצורה מאוד מסונכנת. ויש שם סיגנל חשמלי, יונים שעוברים שם בין התאים, יש שם תאים מחוברים, יש חורים בין התאים, והפוטנציאל עובר ביניהם.
אני חייב לספר לך סיפור על יונים.
טוב.
בסדר?
חשבתי על המסחטה שתגיד לי, שהג'וסרו הזה.
לא, לא, לא רוצה, לא על הג'וסרו. יש לי חבר שאני לא נקוב בשמו,
okay.
ולפני, אני יודע, משהו כמו 20 שנה, קניתי מיינן אוויר.
אוקיי, אני לא בטוח מה זה מיינן אוויר.
אתה יודע, זה מנקה אבק בגדול. הוא מייצר, okay. הוא מייצר איזה שדה חשמלי, ופשוט כל האבק נדבק אחד לשני, okay. או משהו כזה.
Okay.
בא אליי החבר הזה ואמר לי, מה זה הדבר הזה? אמרתי לו, זה עושה יונים שליליים. זה עושה יונים שליליים, נכון? זה מה שזה. זה עושה יונים שלי. אז הוא אומר לי, אתה באמת מאמין בזה? אמרתי לו, זה פיזיקה. הוא אומר לי, אני לא רוצה להגיד לך זה, אבל כל הסיפור הזה נשמע לי מפוברק.
היה הרבה סיפור שקרינה מעננת, לא מעננת, בסלולרי.
לא.
זה כאילו, אבל...
לא, אבל הוא התכוון, אתה יודע, הוא התכוון לזה שאתה יודע, שזה מוציא את האורה, מנקה את האורה, או כל הדברים. לא משנה, טוב, יכול להיות שאני
אעשה את זה. יש דברים בפיזיקה שבאמת אתה צריך לחשוב ואתה מאמין בהם. יש דברים, כל מיני דברים שגילו שהאור מתנהג כמו חלקיק וכמו גל, ואז, כן, ואז מישהו אחר גילה שכל החומרים בעצם מתנהגים כאלה, וקיבל איזה פרס נובל, וזה דברים מאוד משונים. ויש ניסויים פשוטים שעושים, שאתה יכול לעשות בבית אפילו, שאתה עושה, אתה לוקח קופסת נעליים, עושה בחור קטן, זה מייצר תמונה. זאת אומרת, נר זה מייצר תמונה.
זה איך קוראים? זה מצלמת...
כן, קאמרה אובסקורה.
קאמרה אובסקורה.
כן, ואפשר כמובן עם עדשה לעשות עוד יותר, אבל הקטע הזה של התופעה הזאת של עקיפה, של האור, שהוא מתנהג כמו גל, היא מאוד משונה, ויש דברים אחרים שרואים בבירור שהאור מתנהג כמו חלקיק. זה מאוד משונה, ואז אתה שם שני חריצים, ומי שרוצה לשלוף ביוטיוב דאבל סליט אקספרימנט, זה פשוט אחד הדברים המוזרים. וככל שחוברים שם יותר בעיקרון אי-ודאות, אני אתן לך ניסוי פשוט.
כן.
אוקיי? לוקחים איזשהו, לוקחים לייזר, שזה אור שהוא מאוד מאוד, הוא לא מתפזר. זאת אומרת, גם אם אני אסתכל מאוד מאוד רחוק, האלומה היא מאוד מאוד קטנה. זה אומר שאני יודע טוב מאוד מה המיקום שלו. אני מעביר אותו דרך חריץ, חריץ שהוא קו. זאת אומרת, ואני לאט לאט הולך ומקטין, את החריץ, יש לי שני לוחות ואני מקרב אותם. לא שאני מסביר עם הידיים, שיהיה יותר קל למאזינים. אז עכשיו אני יודע גם את ה... זאת אומרת, אני יודע מאוד טוב את המיקום שלו. אז הפוטונים שעוברים שם, זה לא מוצא חן ביניהם, הם עובדים לפי עקרון אי-ודאות, ומתחילים להתפזר על הקיר בכיוון שאתה מצר אותו. זאת אומרת, אתה לא תדע גם את המיקום שלו, וגם את האנטנה שלו.
זה כאילו אני לוקח את השפריץ של המים, ושם את האצבעות בצדדים, וזה מתחיל לעוף לכל הכיוונים, לא?
אבל...
זה נשמע, הנה, פתרתי, זה מגיע לי פרס נובל.
כן, לא, זה תופעות של זימה טורבולנטית, זה
משהו אחר. אל תבלבל אותי עם עובדות.
אבל פוטונים, אתה יודע, אתה פשוט, אפשר לעשות את הלוחות האלה, ואתה רואה אותו מתפזר שם, ואין לזה הסבר טוב. זאת אומרת, יש לזה הסברים שיודעים לתאר אותם, אבל אנחנו לא מבינים, לי לא ברור איך זה יכול להיות, לא ברור, אחרי שניסיתי להבין את זה הרבה, לא ברור מה זה פוטון, לא ברור למה, נכון שאמרנו שיש תחנת כוח,
כן.
שאתה יכול להפעיל או לכבוד אותה, ופה המקדחות שלי בקיר יפעלו או יפסקו.
כן.
המהירות שבה עם האינפורמציה הזאת עוברת, היא מהירות האור. הזרם לא עובר מהירות האור על הקווים, אבל האינפורמציה שהמקדחה שלי יודעת...
מה זאת אומרת הזרם לא עובר מהירות האור? זה מה שחשבתי תמיד שאומרים, לא?
לא. האור עובר מהירות האור,
כן.
הזרם אפילו לא עובר במהירות האור במוליך. מה שקורה זה, תחשוב שיש תור של אלקטרונים, שכל אחד דוחף את השני. וכמה שמתקדמים זה הזרם, זה האמפראז' הזה, זה האמפר.
אוקיי.
אבל זה לא קורה במהירות האור, האינפורמציה של הדעת להרגיש את המתח.
מתי להפסיק לדחוף.
מתי להפסיק לדחוף, וזה, אז אם אתה תשנה משהו בצד אחד, הצד השני מרגיש את זה במהירות האור. העסק הזה אגב, אני מתאר פה בעצם מערכת תקשורת, נכון? בין המקדחה שלי לבין הזה. אנחנו ככה מעבירים תקשורת, מה זה USB? זה לשנות את המתח במיקום אחד, ואנחנו יודעים לשלוט בתופעה הזו כל כך טוב, ועם התנהלות כל כך קטנה, שאנחנו מצליחים להעביר על זה סיגנלים, ורוב אנשים היום שמתעסקים בחשמל, מתעסקים באלקטרוניקה, שהרבה פעמים, היום חלק גדול מהדברים זה דברים דיגיטליים, שבכלל זה אינפורמציה שאנחנו מעבירים של 0 ו-1. ובעצם כל התחום של מדעי המחשב נבנה על זה, ואף אחד כבר בדרך כלל לא מתייחס לזה, שברמה הפיזית יש שם באמת מתח שעולה ויורד. זה כל כך ברור מאליו.
אבל הוא לא, הוא אף פעם לא עולה בצורה מדויקת, או יורד בצורה מדויקת, נכון? זה בסך הכל עובר איזה ספים.
יש הרבה דרכים לקודד את הרמה הפיזית, וזה תלוי באיזה מעגל תקשורת, זה היום כל כך כבר אבסטרקטי, וכל כך כבר...
מישהו מתעסק ברמה, מישהו חייב להתעסק ברמה...
כן, אבל כבר מגיעים לחסמים שם, שכבר...
אוקיי.
יש דברים שאם אתה תרצה להעביר סיגנלים מהירים, בכל מיני לוחות מתקדמים, בלי שזה... בלי שבעיקר, אתה יודע, שלא יהיה, שסיגנל אחד יפריע לסיגנל השני, אז בזה יש הרבה מאוד הנסה.
כן. טוב, תגיד לי, אם אני לוקח חוט חשמל ואני מקווצ'ץ' אותו, זה יכול לעשות בעיות?
לא. הדרך הכי טובה לראות את זה, זה עם סיב אור, עם סיב אופטי, שאתה יכול לקופף אותו, והכל עדיין זורם בו, שזה גם תופעות מוזרות. טוב.
אבל יש לו גבול לכמות, נכון?
נכון.
לכמה שאפשר לקופף
נכון,
אותו.
נכון, יש זווית שבה האור יצא מהליבה שלו.
הבנתי. אני, טוב, מספיק לדבר על חשמל עכשיו, אבל זה, לא, אני, קיבלת שיעורי בית להגיד לי איך עושים מגנט. אבל זה, בוא נדבר על משהו אחר. נתת לי משחק.
Space Plan. אחלה משחק.
א', עשיתי שטות שקניתי אותו, כי אפשר לשחק אותו אונליין.
אני לא ידעתי את זה.
כן, אני גם לא ידעתי את זה.
אני חייב לך $2.
זה קליקר, 3. זה 2.99.
אוקיי, אז עבד עליי, כי אני זכרתי 2, אתה רואה, זה עבד עליי הטריק.
כן. Space Plan ל-iOS.
יש את זה גם לאנדרואיד, אבל.
יש את זה גם לאנדרואיד. זה קליקר. עכשיו, אם אתם מכורים לקליקרים, אני ממש מכור לקליקרים. הראשון, זה נקרא ביליונר. ביליונר, אתה מתחיל בזה שאתה מקים דוכן לימונים. תקשיב, אתה מתחיל בדוכן לימונים ואתה מגיע למאדים.
אוקיי.
זה מתחיל מדוכן לימונים.
כל מה שזה לוחץ על כפתור?
לא, אתה קונה אפגרידים, כמו פה, אתה מייצר, במקום לייצר פה, אתה מייצר חשמל, ואטים.
נכון, עוד ג'ול.
נכון, עוד ג'ול, נכון, גם.
מה ההבדל?
המכפלה, לא?
המכפלה בזמן. ג'ול זה יחידות אנרגיה, וואט זה הספק.
אוקיי.
וזה,
לא דיברנו על וואט וזה.
וואט זה הספק, זה מתח כפול זרם.
אוקיי.
אבל זרם אמרנו זה אמפר, זאת אומרת, זה מטען לשנייה.
אוקיי.
אנרגיה זה
כשאני בבית.
זה על הספק.
אז רגע, בוא, אז תכף נדבר על Space Plan, אני אחזור חזרה על משהו שזה. לכל פקק בלוח חשמל יש כמה אמפרים, נכון?
יש פיוז.
פיוז.
שיסרף עם...
אם יעבור.
פיוז זה דרך בקרה, שאתה אומר, אני רוצה בכוונה...
לייצר קצר?
שיהיה קצר מבוקר. זאת אומרת שאם יישרף משהו, אז יישרף משהו שהוא ספציפי, מודולרי, אתה יכול להחליף אותו, וזה מגן לך על שער הבית. יותר זול להחליף את הפיוז, מאשר להחליף את, כן, את המקרר שלך. וגם להגן על משריפה. כן, יכול להיות, אם יהיה, כן, זה מייצר חום מאוד מאוד גבוה, זה יכול ליצור, ניצוץ, יכול ליצור שריפה. אז אתה מעדיף את זה מבוקר בלוח חשמל.
אז כשנניח כל המוצרים שלי במטבח שואבים, למעשה הם שואבים את החשמל, נכון?
הם מנצלים את ההספק, כן.
הם מנצלים את ההספק. אבל נניח שיש לי פה, שלכל המטבח מגיע 20 וואט, 20 אמפר. נכון? הם משתמשים ב...
הם משתמשים באספק, אבל הסיבה שאיכפת לך אמפר, זה שהתשתיות, החוטי נחושת, הם בנויים לעמוד בזרם מסוים.
אוקיי, אם ו...
אתה משלם לפי אספק, לא לפי אמפר.
כן, כן, אני מבין, אבל...
בגלל שאנחנו עובדים במתח קבוע, של 220 וולט או 110, אז בעצם אפשר לדבר על אחד והוא קוונטי לשני.
אבל בוא נגיד ככה, אם לא היה לי את ה-20 אמפר האלה, והיה לי חוטים רגילים פה, והייתי שם פה פתאום עוד איזה מכשיר שגורם לזה, גורם לשאוב עוד אמפראז', אז למעשה החוטים היו מתחממים, מתישהו זה היה נשרף.
יכול, כן.
אז זה הסיבה שיש למעשה את הפקקים. חוץ ממקרה של קצר, להגן עליך מקרה של קצר, זה גם נמצא בקורלציה לסוגים של החוטים שנמצאים בקיר.
זה דרך לעשות רגולציה, להגיד, זה כמו מגבל שאתה שם בתוכנה.
אוקיי.
אתה אומר, אם אתה עובר את הדבר הזה, זרוק אירור. זה פשוט לעשות, זה לזרוק אירור.
אוקיי.
יותר קל לדבק, כי אתה יודע שזה שם, זה...
אוקיי. אז נחזור חזרה לספייס פלן הזה ולביליונר. בביליונר אתה מתחיל, בספייס פלן אתה מתחיל עם כוכב שאתה זורק עליו תפוחי אדמה. אני לא רוצה להרוס.
אוקיי.
אתה מתחיל בכוכב שאתה זורק עליו תפוחי אדמה, וזה סגה מטורפת. אני 48 שעות אחרי, עכשיו סיימתי. בביליונר אתה מתחיל עם דוכן, עם דוכן של לימונים. ומתקדם הלאה, וכשאתה קונה יותר דברים, אתה יכול לקנות אנשים שיפעילו את זה בשבילך, כאילו, ואז במקום לעשות קליקים, אתה פשוט מחכה וכל הדברים, ואז אתה מגיע משם לירח, כאילו, אתה מגיע תוך 3-4 שבועות, אתה מגיע לירח, תוך 3-4 ימים, תלוי בכל זה, ואחרי הירח, זה אתה מגיע למרס, ואני הפסקתי בנקודה הזאת, זה פשוט ממכר בצורה יוצאת דופן, אז אני מציע לך, אם אתה אהבת את הראשון, אני מציע לך להוריד גם את...
ביליונר.
להוריד את ביליונר, כן. סרט שראיתי השבוע.
איזה סרט?
נקרא Finest Hour.
לא מכיר.
מעולה. סרט בריטי.
בקולנוע?
בקולנוע.
אוקיי.
על יחידת ההסרטה של צבא הוד מלכותה במלחמת העולם השנייה.
הצבא?
לא.
יחידת?
הסרטה.
הסרטה, אוקיי.
אלה שעושים סרטים.
כן.
שהם מקבלים תפקיד לעשות סרט שיעודד את המורל. אוקיי. וזה סרט מעולה. הוא סרט לא קל לצפייה. הוא סרט דרמה.
אוקיי.
סיפור אהבה. קצת קומדיה. קצת הכל, אבל כמו זה סרט מאוד מאוד טוב. והתחלתי לראות את Better Call Saul.
אוקיי.
לא ראית.
איפה אתה? ראיתי עונה ראשונה.
גמרתי את העונה הראשונה.
גמרתי עונה ראשונה. איך שעונה שנייה התחלתי חצי פרק, הפסקתי.
אז אני עכשיו התחלתי את העונה השנייה, אני ממש מרוצה. מאוד אהבתי את שובר שורות.
שובר שורות היה טוב. ראיתי באיחור של 5 שנים.
אני ראיתי אותו גם, אני ראיתי אותו שנה אחרי שזה נגמר. Better Call Saul, פשוט מצוין, אני ממש נהנה מכל דבר. עכשיו אתה.
עכשיו אני?
כן.
אני יודע מה אני אעשה בביקור, אני בארץ עוד חודש.
וואלה.
אני יודע מה אני רוצה לעשות. אני ראיתי משהו ששלחו לי, יש איזה שף שעושה דבר שנקרא קרנבל של בשר. הם עושים דברים עזועים, הם לוקחים גרזן. מוציאים איתו כזה מין עצם ענקית של פרה, מטפטפים מח עצם על קרפצ'ו, עושים דברים עוזרים, אני ראיתי את הווידאות.
איפה זה? לא?
בישראל. אתה כאילו משלם איזשהו פיקס פרייס, לא יודע מה, ואתה הולך ועושים לך מין ברביקיו, אבל ברמות של שף מטורף, פשוט תראה את הווידאוים, זה כאילו...
טוב, מה אתה אומר? נקרא קרנבל של בשר?
קרנבל של בשר. אתה אוהב בשר?
אני מאוד אוהב בשר. בדיוק מגיע ממוריאל דיי, שזה הזמן בשנה שבה אני מחליף, שאני מחליף ברביקיו.
כי יש מבצעים?
בטח, יש מבצעים, חבל על הזמן.
אני קניתי גריל מאפן, כי אני פה שנתיים ואני אסרוק
את זה. אני קניתי גריל טוב, ואני מחליף אותם כל שנתיים, כי אנחנו עושים כל כך הרבה קרנבל של בשר בסביון.
במקור הם היו בסביון, הם גם עושים כל מיני אירועים. כן, יש שם איזה שף, עזוב, תראה את הווידאו שלהם, אתה רואה את האשן יוצא מהזה, זה פשוט כאילו...
כן, אז מה יהיה, מה השנה? הסאדו, בריסקט בשר, עופות שלמים, פיקניה, שוק תלה מהגריל, בייקון קשר, רמסטייק, מוח עצם מהטבון, פוקצ'ות בשריות.
לא, יש להם סרטים, עזוב, זה כאילו...
אני אסתכל על זה.
זה הזוי.
אוקיי, אז מה אתה הולך לעשות בישראל? עבודה?
אני אעבוד, אני אשם איזה שבוע וחצי, והילדים ורותי יישארו עוד איזה שבוע, ונראה משפחה, נראה זה, נראה פה, נראה שם, ילדים וזה.
אני ממליץ לך לא ללכת למסעדת אסיה.
אני לא מכיר.
אז אוקיי, אז אל תלך. היינו במסעדה, שנקראת מסעדת אסיה ביפו, וזה היה מאכזב, קיבלנו על זה כל כך הרבה ביקורות טובות, וזה פשוט היה מאכזב.
לי ככה היה עם משיה, המליץ לי נורא על משיה, והלכתי,
משיה?
וזה התפלצן. הדבר שאהבתי בקנבה של בשר, שזה לא מתפלצן.
No.
זה לא איזה, אתה יודע, קרוטון של ברווה, זה מבושל בגדי אימו. No. זה פשוט אוכל טעים, אתה יודע, בלי זה. אבל בארץ האוכל מעולה. פעם אחרונה שהייתי,
אז אני פעם מעולה. לא כל כך התלהבתי, אבל במיוחד פשוט התאכזבתי בערב הראשון או השני מאסיה. כאילו באים אליך וזה, יש את הקטע של מנסים להסביר לך איך לאכול, מביאים לך את כל המנות כאילו מפורקות למרכיבים.
פלצני.
כן, כאילו זה ללא צורך, זה לא טעים. בעיניי זה לא טעים.
אם אתה ביפו, אז אני לא מצליח על קלמטה.
קלמטה אני מת על
קלמטה. מעולה, יש להם קורטל אוזו, אתה יושב עם הנוף לים שם, ביפו בכלל זה...
אני מאוד אוהב את קלמטה, אני מאוד אוהב, יש הרבה דברים טובים ביפו, אבל אסיה, אני הייתי בטוח, זה מאוד אכזב אותי. מעניין איך הייתה הקלטה עם המכשיר החדש, עם ה-H2, אנחנו בדיוק בגבול הזמן.
אני מרגיש ש...
אתה טועה.
כן?
כן.
דעתי היה מאפן, אבל אני חושב שהצלתי את זה עם הבדיחה לאש.
רון, תודה רבה שבאת.
תודה.
רגע.